להשתמש. כידוע שגם דבר שהוא שרויה, למשל בחוץ לארץ, השנה באחול של פסח, לא רק שיוכלו שרויה, לידוע מהדרים לאכול שרויה באחרון של פסח. אז מה עושים עם הכלים האלה בשנה הבאה? אצלנו מקובל שאחרי שנה, גם כלים שמשתמשו בהם בשרויה אפשר להשתמש. לכם, בליל הסדר, הייתי ככה בשאר הכלים, היו כלים חד פעמיים בליל הסדר. אבל היו גביעים ממש מכסף, לא חד פעמיים. לכן את הגביעים האלה, בשקט, בלי לפגוע באף אחד, בצורה דיפלומטית, שנו את הגביעים בצד, כדי שאנחנו, בני הבית, לא נשתמש בהם באותו פסח. אבל מאוד מאוד מקפידים אצלנו בשרויה, כולל כמובן גם כלים. ואז יש לו סיפור, שכבר סיפרו, רבים סיפרו את הסיפור, אבל להיות שאני נכחתי בסיפור, אני רוצה לספר לכם את זה למקור ראשון. אני זוכר שבליל הסדר שוב עמדתי מאחורי הרבה, ממש מרחק של כמה סנטימטרים. ולפתע אחד מהמשמשים בקודש, בא ואמר שהטבחית במטבח אמרה שהכניסו קניידלך לתוך המרק. קניידלך זה קציצות מקמח מצה. כמו שאמרתי לכם, הליטאים מאוד אוהבים את זה בליל הסדר, כמו שקשור לשמחה סיומטר, קניידלך לאכול. נדע, זה ממש שרויה. הרב שמע את זה, ואמר למשמן בקודש שיחזור למטבח ויברך מה קורה. סוף התברר שמישהו מצא מקום להתבדח, לחמוד לצון, ואמר שיש קנדלך במרק. התברר שלא על... שהוא בפרח, לא קנדלך ולא נעליים, הכל בסדר גמור. ברוך השם. טוב, חילקו את המרק לכל המסובים בסדר של הרב. וכולם אוכלים, שמנו לב שהרי בעצמו לא טעם מהמרק. למה? כי יצא שמועה כזאת. עוד נדבר בהמשך, שיש חומרות שבהן, חומרות בפסח, שאין להם לוגיקה, אין להם היגיון. הנה, אנחנו חושבים שאצלנו זה שיח חומרות, אני אספר לכם בסוגריים סיפור, אצל הרב הקדוש הבר שלו מזידיצ'ויב. רבי של מזיניצ'וב היה נוהג שכל שנה היה קונה כלים חדשים לפסח. שימו לב, שם לא, אז לא היו חנויות של אייס, כל מיני חנויות של כלים, כל שנה באירופה בשנים ההם קונה כלים חדשים. אז תמיד החסידים היו עומדים לראות את המעמד שמביאים לצדיק, זה כלים חדשים. ערב פסח אחד, הביאו לו כלים חדשים מחרס, ועמדו הרבנים, המוצים של הצדיק, סביבו לראות איך הרב נוהג. הביאו את הכלים מחרס בתוך קש, כדי שלא יישבר בתוך קש. שואל רבי של זיזיצ'ויב את אחד הרבנים שלו, סיס כושר? הרב אומר, כן. שואל את הרב השני, סיס כושר? כן, כך שואל תשעה רבנים. כולם סיס כושר, מה הבעיה? מה? הרב העשירי היה כזה מקושר, שפיץ כזה. אז הוא הבין שהצדיק רבי שלו מתכוון למשהו. אז הוא אומר, רבי, שיש כושר, זה לא קשה. למה? מכיוון שעטפו את הכלים מחרס בתוך קש, והקש דומה לחיטה. אמר לרבי שלו, לצדיק, שיש כושר. אמר רבי שלו, די רוב ויסטבוסרת, הרב הזה יודע מה שהוא מדבר. הוא, יש כאן היגיון. זה לא חמץ, זה רק דומה בצבע. אבל כמו שאמרנו, בפסח לכל עדה ועדה וכל קהילה וקהילה ישנם חומרות שאל תחפש נימוק לזה. וגם אצלנו יש, אבל אני כרגע דיברתי על דברים שהם לא חומרס. מה דיברנו? על קטניות, שזה אבסולוטי. שרויה זה אבסולוטי. מצאת עבודת יד זה אבסולוטי. עכשיו מכאן ואילך יש כל מיני דברים שאי אפשר לומר שככה נוהגים בחב"ד. כי גם בחב"ד עצמה, בתנועת חב"ד, בחסידי חב"ד עצמם, יש בתים שנוהגים, יש דברים שלא נוהגים. ואני חייב לחזור, אני חייב להדגיש את זה. ובפרט צריכים להיזהר בבתים שלא כל בני המשפחה הם באותו ראש. יש הורים, יש ילדים, יש איש, יש אישה, יש מתחים. אז שחד ושלום, ישנו עניין של הפך שלום בית, צריך להיזהר בזה. יש עוד דבר בחב"ד, שבזה כולם נוהגים. והנה שקוראים לזה ממניש צחנישת. זה כתוב לוח היום יום. לא אוכלים אחד עשרה שני. אגוזים, נוהגים שאוכלים. שוב, מגישים לשולחן, אבל לא מתחילים לנדד, אולי תאכל, אוי, אתה מעליב אותי. לא, לא מדגדיקים על המצפון של אף אחד. השאלה יותר קל לי לומר לי את זה, בגלל העיקרון המקודש הזה, מי שצחנישת, אף אחד לא שומע, נכון? אף אחד לא שומע. אחי ורעי, חסיד חב"ד אמיתי לא הולך לבית מלון בפסח. קשה לשמוע את זה, נכון? אני מקווה שלא יהיו כאלה שיעזבו את ה... יסגרו את הזום. השנה הקדוש ברוך הוא כבר עשה ככה שאף אחד לא ילך לבית מלון. אשר יישוב יסחו, כולם יושבים בבית. יש מקרים חריגים, חיים וחס, אנשים זקנים, חולים. ויש מקורבים שלא יודעים איך עושים את הפסח. טוב, זה מקרה חריג. המשפחה הרגילה, סטנדרטית, בית מלון. בואו נקבל על עצמנו החלטה השנה, ששנה הבאה בירושלים, לא בבית מלון, לא ברמדה, ולא בפרימה, ולא בדן פנורמה, בחב"ד, לא ממשתכניש, לא מתערבים, אחד עם השני. אלא אם כן, שוב אני מדגיש, מקרים חריגים, מכיר, יש כל מיני אנשים שמש לא יודעים, ולהפך, בבית המלון יהיה יותר קשר לדידה מאשר בבית. לא מדברים על מקרים כאלה. אבל יהודי חסידי רגילי, רגיל, שבגלל עצלות, אין בית מלון. וזה, מוריי ורבותיי, על דעת כל הרבנים. יש עוד נקודה שהיא, לא אגיד שהיא גורפת, אבל ישנה הסתכלות גורפת עליה. והיות והייתי מאוד מאוד חמור סבר, אספר לכם איזו הלצה של אהובינו שימינקה לזרוב. שימינקה לזרוב אומר ככה, שמישהו אמר, בשביל של פסח הים נבקע. ובוספר הוונדר, איזה פלא, אחרי ששבוע שלם אכלנו קרטושקס, תפוחי אדמה ובשר, ומצות, ועוד פעם קטושקס, עוד פעם תבוכי אדמה, ועוד פעם תבוכי, עוד פעם בשר. מה הפלא ש60 ריבו, שמנים ומפותמים כאלה נכנסו לים, מה הפלא שהים נבקע? בכל בדיחה יש כל טוב של רצינות. באמת, בבית חבדי רוסי סטנדרטי, מה אכלו בפסח? מצות, קטושקס, בשר, עוד פעם מצות, עוד פעם קרטושקס, עוד פעם בשר. ושומן, שוב, אל תראו את הדברים האלה בגדר המלצה, אבל גם שומן, שוב, אסור, מה שאני אומר, אסור לעשות את זה, מיד תבינו למה. גם שומן, שומן תעשייתי, הס מלהזכיר. הלוכים שמרץ. שומן של בשר. וגם זה, ברוך השם, הוא עתיר קלוריות. היום חס ושלום זה דבר שלפי דעת כל הרופאים זה דבר שמאוד מאוד מסוכן לבריאות. אז זה היה, זו הייתה אווירה בבית חבדי. שמלץ, קטושקס, פלייש, מצס, ווין, יין, יין כמובן. הדבר הזה נובע עקב העובדה, וזה מפרסמים כל פעם מחדש, היו שנים שהרב אשכנזי עליו השלום מפרסם את זה, וגם כל מיני בדצים פרסמו, הם מודיעים, אומרים בראש, שגם המוצרים ההכשר הכי מהודר, אבל יש דבר שנקרא, אל תיטוש תורת אמך. בתורת אמך פירושו שאנחנו נוהגים מאימותינו ומסבתותינו, שאוכלים דברים שמיוצרים בבית. במטבח שלנו. ואגיד לכם עוד דבר, אני שוב מדגיש שאת לא הוראה לרבים, כל אחד שאין לו איזה בעיה בנושא הזה, שישאל את הרב שלו. אני רק אומר, מה הכיוון? אתם יודעים שבבית של הרבי, למשל, היו מבשלים את כל האוכל לפני פסח. כך גם נוהגים אצל משפחת הרב לנדו. ומה הסברה של העניין? בפסח אנחנו יהודים, שישנו כלל הלכתי, כל השנה, כמו סיפרנו, כמו שהסיפור הידוע אצל כל אחד, יהיה דבר שנקרא ביטול ברוב. חתיכת גבינה נפלה לסיר גדול של בשרי, אני לא בא לפסוק הלכות כרגע, אבל יכול להיות שהיא מטלה ב-60, מטלה ברוב. חמץ אפילו ב-1,000 לא בטל. אז מה עושים המחמירים הגדולים? שמבשלים את הכל לפני הפסח. ואז אם יש משהו, משהו של משהו, הבישול גורם למשהו חמץ להתמסמס, הוא כבר לא ניכר, הוא לא בעין, בלשון ההלכתית, ואז הוא בטל ברוב. שוב, זה לא רלוונטי מה שאני אומר, כן, כי נמצאים בתוך הפסח. אני גם לא אומר למישהו שבשנה הבאה אני יעמיס על אשתו, ויגיד לה לבשל את הכל לפני הפסח, אני רק שרק נדע את הכיוון, שיש דבר כזה. כמו שאמרתי, במטבח של הרבי נהגו ככה. יש עוד כמה יהודים שעושים את זה. לא אני. עכשיו, בגלל הסיבה הזאת של ביטול, משהו שדומה לזה, לכן, אנחנו קונים חלב ומוצרי חלב, מי שקונה, אני עוד אתייחס לנושא של חלב, אבל בעיקרון, רק מחלב שנחלב לפני הפסח. אבל לא צריכים לחפש, מכיוון שכל חלב שהוא בהכשר מהודר, אז אם נסתכל בהזרקת דיור של מחשב, כתוב עליו מערב פסח. אין חלב בהכשר מהודר שלא נחלב לפני הפסח. זה לא בגלל ביטול, זה בגלל עוד דברים, זה דבר שנקרא זה וזה גורם, לא ניכנס לכל העניין ההלכתי, שזה עניין של רבנים. אבל כל החלב, עם ההכשר המהודר, זה חלב שנחלב לפני הפסח. פעם זה לא היה ככה. היו צריכים לקנות חלב, והקפיאו אותו לפני פסח. אז חלב. שאלנו, מה זה חלב? אז נתחיל בזה שהרבי עצמו היה אוכל חלב. וכמו שאמרתי קודם, מה שמקובל אצל חסידים, לא כל דבר שהרבי היה עושה, זה הוראה לכל אחד ואחד. לנו אין את העוצמות הרוחניות של הרבי. הרבי עצמו היה אוכל חלב, וכאן גם יש לו סיפור עם הרבי ששוב נוגע בנקודה שלא כל דבר הוא על ביטם ודעת. זה שבוע נפטר בצערנו הרב גרונר. הרבנית חיימושקה פעם התקשרה לרב גרונר, וביקשה ממנו שיברר שעל הגבינת קוטג' שהרבא אכל, הוא התכונן לאכול, יותר נכון, לא כתוב כשר לפסח. אני ביקשה הרבנית לשאול את הרב גרונר, מה הפשט, מה זה? קיצור, הרב גרונר בירר אצל הרב מרלו, עליו השלום, והתברר שהכל בסדר, בעיה טכנית, זה כשר לפסח והכל בסדר. בפועל, הרבא מהגבינה הזאת כלא אכל. בשנה לאחר מכן הרבנית התקשרה לרב גרונר וביקשה שהפעם יוודא שכתוב קשר לפסח על הגבינת קוטג'. עכשיו, מה באמת לגבי מוצרי חלב? המנהג הרוסי העתיק של משפחות חב"ד שלא אוכלים חלבים בפסח. רק היו מכינים חלבי עבור הילדים. אני זוכר שגרתי בכפר חב"ד, הייתה לי הבת הקטנה, פאיה שתהיה בריאה, היום היא הרבנית שכפר חב"ד, אשכנזי, והייתי הולך כל יום לרבת של זוסיק ריבקין, והיינו לוקחים משם חלב. יש גם סיפור שקשור לרבת, אני לא אכנס כזה, ייקח הרבה זמן, שהיה איזה יהודי בכפר ביאליק, יהודי חרדי שהיה לו, היה לו פרות, והוא שקל לעזוב את כפר ביאליק לעבור לבני ברק. אז הרבה אמר לו, אם הוא יבוא לבני ברק, מאיפה הרבה מקרצ'ניף, בכפרת הירבר שלו מקרצ'ניף, והוא יבוא לבני ברק, מאיפה יהיה לרבה מקרצ'ניף חלב לפסח. אז שוב, אז המנהג הגורף שהיה אצל חב"ד הרוסיים, שחלב רק עבור ילדים קטנים. שמעתי שבירושלים זה לא היה בדיוק ככה, אני לא ביררתי עד הסוף. זה לפני הדברים. חב"ד יוצא רוסיה, לא אכלו, לא שתו ולא אכלו חלב ומוצריו בפסח. וגם, שוב, עכשיו נרסים לעוד נקודה. מוצרים תעשייתיים, מה שהזכרנו בעצם והתחלנו קודם. כמו שאמרנו, הרב אשכנזי, הרב השלום, ובדצים מכריזים כל שנה מחדש, שגם מה שיש לו הכשר ואם תעשייתי, אז אל תיטוש תורת אמך, לא שותים ולא אוכלים מזה. אני חושב שאני לא מחדש, רב לנדו לא אכל בפסח מדברים שהוא בעצמו נתן הכשר, כמה שידוע לי גם רבני הבדץ, לא אכלו מהדברים שהם בעצמם נתנו הכשר. לא חלילה וחס שזה לא קשר, זה קשר במעט אחוזים. חס ושלום שלא נחשוב שלא קשר. אבל זה חלק מהגישה הכללית של חומרס, של חומרת בפסח, שלא תמיד יש להם היגיון. אני אספר לכם סיפור. בא פעם לבקר אותי בפסח, אני מקווה שהוא לא ייחש שאני מזכיר את שמו, הרב בלינדוב עם בני ברק, הרב בלינדוב שליטה. אני רציתי לכבד אותו. מה יכולתי לכבד אותו? שאלתי בקבוק מים עם הכשר בדץ. מה יש במים? אז הוא בשיא הנימוס אמר לא. לידידו, גם בקבוק מים זה תעשייתי. טוב, אני לא יודע איך שזה הורה לרבים. אני שותה כן בקבוק מבקבוקי מים, אבל פשוט נדע שיש דבר כזה. בבקבוק יין תעשייתי, יש המון המון מרכיבים. למרות שכל בקבוקי היין, כל בקבוקי היין עם ההכשרים המוגדרים, הם קשרים לפסח כל השנה. ויקבין לא נכנס חמץ כל השנה. פעם על בקבוקי יין של הבדץ, מי שזוכר היה כתוב בית, ראשי תיבות בית חטא. מה זה בית חטא? בקבוק חדש. היום כל הבקבוקים חדשים. אבל פי כן, יש בקבוק יין תוצרת בית. בכלל תוצרת בית זה כמובן יקב שפרינגר ויקב הרב אליהו לנדו. אבל יחד עם זה אני רוצה לספר לכם סיפור, שפעם ישבו בפברגן בכפר חב"ד, מין התוועדות פסח. ישב המשפיע רמנדל פוטרפס, וחילקו יין. אז רמנדל היה לו עידור ששותה רק יין שלו, הוא לא טעם מהיין. אז מישהו סנד ברמנדל ואמר לו, חיצייניס, בליטס. אז רמנדל נכנע, הוא שתה מהיין שכולם חילקו. כשנבין, חב ושלום, אם היה איזשהו פיקפוק ביין, אז רמנדל לא היה שותה. לכן אני מדגיש שזה חב ושלום, מי שמשומעים שלנו, פתאום ייכנס ללחץ, אוי ואבוי, הוא שמע שלא שותים יין תוצרת, יין תעשייתי, ויש לו על השולחן יין של הרב רובין, או של, או של מדץ, או של... וכו' וכו', אוי, לא, שירגע, מי יש לו יין כזה יכול להמשיך לשתות. אני רק אומר שיש לה גישה כזאת. כלומר, מי שמחמיר בזה, כמו שאמרנו בראשית השיחה הזאת, הוא לא מן המטמיעים. אבל מי שיש לו יין כזה, שישתה לבריאות, חד ושלום, זה קשר לפסח, עם כל הידועים. רק מה? זה כבר דבר שקשור לשאר ימות השנה. השנה כולנו סגורים בבית. אבל בפסח רגיל באים כל מיני אורחים. כולל גם אורחים שאינם שומרי שבת לעת עתה. לכן במצב כזה צריך להקפיד שהיין יהיה מבושל. באמת על העינות של שפרינגר, לפחות אני יודע שישנם חלק מהעינות שמבושלים. מה קורה עם עינות שושני או עינות וריליאנדו, אני לא יודע מה המצב. עינות כרמל מזרחי, כולם מבושלים על ידי פסטור. אז גם זה, אם מחלוקת הפוסקים, האם על ידי פסטור זה מספיק או לא, יש לו רמשי פיינשטיין, יש לו שמן אוירבך, אני לא אכנס לזה. ובעיקרון, צריכים לדעת שאם יש מישהו מבני המשפחה, או מישהו מערוכים, שיושב לשולחן, והוא בינתיים, לעת עתה, לא שומר שבת, צריכים להקביד שהיין יהיה יין מבושל. אותו דחה שקשורה לא רק לפסח, אלא קשורה לכל השנה. כן, דיברנו לגבי חורבות בפסח. אז סתם לידיעתנו.
כבוד הרב, מה לגבי מלח וסוכר?
נגיע גם לסוכר וגם למלח, בעזר השם. הרב הרשב, אבל שלומין, אתה שומע? שמעתי שישנו אחד שמקשיב, זה אתה. ברוך השם שאני מדבר לקירות. שמעתי שאתה אחד שמשועמם מקשיב לשיעור שלי, זה הרב משולובין, בסדר. סליחה, הרב, אמא שלו זה משולובין, זה הרב בלוחובסקי, כן. עכשיו, הרב הרשב היה מכשיר כל שנה את הכלים מחדש. ושלא נחשוב שזה רק הרב הרשב, אני לא בדקתי, אבל אני זוכר שכל שנה במדריך בדץ העדה החרדית, הם מזכירים את החומרה הזאת, ירושלמי, אבל בכל זאת, שהוא לא פוגע בירושלמי, ואני בעצמי ירושלמי קצת. אבל המדריך הבדץ כותב שיש מחמירים כל שנה להכשיר את הכלים מחדש. כלומר, כלים שהשתמשו בשנה שעברה. שאל, הרב לוחובסקי, לא שאל, ביקש הרב לוחובסקי, שאני אתייחס גם לגבי סוכה ומלח. אז ככה, לגבי סוכה, הידוע שהרבים לא שתו סוכר בפסח, אבל שוב זאת לא הוראה לרבים. עד היום, יש רבים וטובים שמקפידים לשתות רק יין יבש, לא יין שיש בו סוכר. אני אישית, אני מודה ומתוודה, אני שותה יין מתוק. יש לי חתנים שלא שותים, אז הם באים אליי הביתה, לא שותים מזה. אז גם התבשילים שאני מבשל עבור, שאשתי מבשלת עבורם, זה בלי סוכר. בכלל בפסח לא צריכים להיעלב. אם מישהו לא רוצה לאכול אצלכם בפסח, אל תיעלב, הנה גם אצלי, יש חתנים שלא כל דבר אוכלים. ואם יבוא הבן שלי יום אחד ויגיד לי, אבא, כל הכבוד לך, אבא ואמא, לנו יש שידורים, אנחנו לא נאכל אצלכם. להפך, נהיה גאים עם ילדים כאלה. גאים, ברוך השם. שהילדים שלי מחמירים יותר ממני. יותר מביך שההורים לא יכולים לאכול אצל ילדים. כתוב בתוכחה שאחד מהדברים החמורים בתוכחה שנבח, שאימהות רחמניות אכלו בשר בניהם ובנותיהם. אמר אחד מגדולי הצדיקים שזה ברכה. אם הורים יכולים לאכול בשר אצל הילדים, סימן שאצל הילדים יש מטבח כשר בבית, זה ברכה. אז אוי ובוי להורים שנבח לא יכולים לאכול אצל הילדים. אבל אם ילדים באים להורים, למרות שההורים חסידים ומאדרים וכו' וכו' וגשע וכל התוארים האפשריים, ילדים אומרים, אבא ואמא, אנחנו מחמירים יותר, ברוך השם, ברוך השם. לא שאין מה להיעלב להיפגע, צריכים, זה חלק גרייס מדם, להרגיש עם זה טוב. ולכן סוכר, יש מענה שלא אוכלים סוכר. יש כאלה, וכך אני נוהג במטבח שלי, שוקלים סוכר, כמובן, הכשר מהודר. אגב, אני רוצה להגיד לכם, להרגיע כמה יהודים שאלו, יש סוכר סוגת, שכתוב על זה כשר לפסח, אבל הכשר לפסח הוא בהזרקת דיו מהצד של השקית. וכתוב, בהכשר בדץ העדה החרדית, אבל לא כתוב ליד החותמת של העדה החרדית, לא כתוב כשר לפסח. כאשר לפסח כתוב בהזרקת דיו מהצד. היו כאלה שנכנסו ללחץ, אולי זה לא קשר לפסח בהכשר הבדץ, אז ביררנו איזה משרדי הבדץ, זה בסדר, סוכר סוגת שכתוב בהזרקת דיו מהצד כאשר לפסח, זה קשר בהכשר העדה החרדית. אז כך, אנחנו נוהגים שאת הסוכר מרתיחים לפני פסח. או, כך מקובל אצלנו, שאפשר לאכול קוביות סוכר מפינלנד, בהכשר האוקיי, שטר הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה לרב ליבי שבראש האוקיי, אז קוביות לא מרתיחים. אבל גם בזה יש להנהגה של הרבים. זה הרב הרשב, לא אכלו קוביות של סוכר, ואחד מהחסידים, שהיה לו בית חרושת לסוכר, הביא לרב הרשב קוביית סוכר ואמר, עליי, אני אחראי שלא יש שום מגע של חמץ בסוכר. ואז הרב הרשב פיצח, פתח קובייה, ויצא משם גרעין של שיבולת. זה הסיפור. וכל אחד יסיק את המסקנות, אבל ראיתי חסידים וגדולים וטובים שקוביות סוכר לא מרתיחים לפני פסח. אולי יהיו רבנים שיחלקו עליי, שולחן עגול, כל אחד ישמיע את דברו ואת עמדתו בנושא. סוכר, שפיך, מרתיחים לפני פסח. מלח, כך אני נוהג, זה לא כזה ראה וקדש, לוקחים מלח גס. יש כאלה שלוקחים את המלח גס וטוחנים אותו לפני הפסח. עכשיו, דיברנו על מוצרים תעשייתיים. תה. שמעתי שהרבא לא שתה תה. יש, שמעתי, רבי חב"ד וחסידים גדולים שכן שותים תה. מה שאני קיבלתי במשפחה, אשתי מיוצאי האשלונים ברוסיה, מי שיודע מה זה האשלונים, בדוד שלה היה רב שלמה חיים קסמן המשפיע, וכך הרבה דברים קיבלנו מהבית שלו. היינו שותים תה של פסח, תה של גזר. אגב, מאוד מאוד טעים. איך עושים את זה? לא יודע. צולים את הגזר, איך פרטים? לא יודע. תרימו טלפון לאשתי, היא תגיד לכם איך עושים את זה. אבל יש כאלה שעושים תה. קפה. יש כאלה שקפה, מכורים לקפה, ובלי הקפה פשוט מרגישים לא טוב. אז מה אני עושה? אני הצעיר שבאלפי ישראל, אני לוקח קפה בוץ, קפה טורקי, מכשר טוב, ואשתי מרתיחה את הקפה במים לפני הפסח. כדי שאם חד ושלום יש משהו, 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 שיהיה בטל ברוב. כי פשוט אני באופן אישי, בלי קפה פשוט חולה חלילה וחס. אז איך אומרים בעברית צריכה, up to you, כל אחד כפי שמקובל אצלו. שוב, כמו שאמרתי, משתדלים עד כמה שאפשר. לגבי שמן דיברנו, היום שמלץ, אסור לקחת. פשוט סכנת חיים. ביצים. פעם בענה שהיו כאלה ששתפו את הביצים, כאלה שלא שתפו, על זה ישנה הוראה מפורשת של רבותינו, למרות שבבית רבי היו שוטפים, אבל ישנה הוראה שזה נכלל בתוך הקטגוריה שלא מחכים, שמחכים עם קוף, לא עם קף. היום ירדה בעיה מסוימת, כפעם החותמת שקשר לפסח, החותמות על הביצים, היו עשויות מספירט בחשש של חמץ. היום בחותמות אין חשש כזה. בכל העולם. עכשיו נתפסה עוד נקודה. שבדוק וידוע שלשטוף ביצים זה סכנת נפשות. ישנו חיידק על הביצים שבשטיפה, חלילה וחס, החיידק יכול להיכנס לתוך הביצה, וזה סכנת חיים. ישנו כלל הלכתי שחמירה סכנתה מאיסורה. סכנה היא יותר חמורה מבחינה הלכתית מאשר באיסור. אז חלילה וחס היום לשטוף ביצים? יש מנהג, שוב זה חלק מהמנהגים שלא כל כך מוסברים בשכל, בהבנה, בלוגיקה, שמיירדים כלי לביצים, לא נדבר על כל השנה. אגב, כל השנה כבר לא צריכים להחמיר היום, אבל זה כבר נושא שלא קשור דווקא לפסח. מייחדים כלי לביצים, זה מנהג ישראל. אם מישהו שאל אותי שאלה השבוע, אשתו שכחה ובשלה משהו בכלי שירדה לביצים של פסח, בואי ואבואי, הוא חשב שנגמר העולם. לא, איך כבד לא נגמר העולם. עכשיו, מנהג חב"ד, שכלי שנפל על הרצפה, לא משתמשים בו עד השנה הבאה. אבל מצד שני, היא נפל חלק מהמיקסר, ובעלה בבית, איך האישה תכין את המאכלים לפסח, אז אם באמת זה גורם להרבה הרבה עגמת נפש, וזה משהו קר ולא חם, אז באופן חריג, לקחת נייר מגבת, כמובן עם הכשר, לנקה את זה, למה אני אומר יבש כדי שלא יהיה מגע של מים עם משהו, ולשטוף וזהו. אבל לכתחילה, אם זה רק מזלג או כף, או איזה מכלים חד פעמים, אני רוצה לספר לכם שהיו חסינים גדולים, שלא השתמשו בכלים חד פעמיים, שוב בגלל אל תיטוש תורת אמך. הרב אשכנזי, עליו השלום, אני זוכר שלבני הבית הוא הקל בכלים חד פעמיים, לעצמו הוא יחמיר. הוא יחמיר, נדמה לי שבסוף ימיו הוא גם הקל לעצמו. כי בעצם הכלים חד פעמיים זה הידור גדול מאוד. מכיוון שפחות חשש יש בכלים חד פעמיים שבמטבח ייכנס עניין של גיברוק, של שרויה. כי בכלים לא חד פעמיים, נניח שהיו כמה פירורים על הצלחת נשארו ובא במגע עם מים או עם נוזל, אז הצלחת בלעה שרויה. בכלים חד פעמיים או במפות חד פעמיות יש פחות עלוליות שיהיה גיברוק. למרות שאני חייב לציין, אני לא יודע איך זה היום. אני זוכר מהימים הראשונים בכפר חב"ד, יוחסינים גדולים שלא השתמשו במפות ניילון, ולא בשבניות, ולא במפות פלסטיק, ושום דבר מפלסטיק, מה הם בכלים רעילים, עם כל החומרס, הם נהגו כמו שנהגו בקליבוביץ' לפני 60, 70, 100 שנה. אבל אני יודע דעתי, ואני מקווה שעוד רבנים מסכימים לכך, היום כלים חד פעמיים זה עידור גדול. הרבה שואלים למה צריך להכשר על כלים חד פעמיים? באמת הבעיה העיקרית בכלים חד פעמיים זה לא שבייצור של הכלי יש בעיה של חמץ. שמעתי שרק על כוסות קלקר יש בעיה. אבל מי שיודע אם כוסות קלקר בכלל בריאותי זה לא בריא. הבעיה היא לא כבר בכלי עצמו כמו בזמן האריזה. ששם אורזים את זה במקום שאורזים גם דברים אחרים, ותכף שהפועלים לא שומעים אסטריליות, אבל בכלי עצמו, או בכלי פלסטיק, או במפות חד פעמיות, אין ברוך השם שום בעיה של חמץ, ובעצם, מעיקר הדין אפילו הכשר, לא צריך על זה.
כבוד הרב, לגבי ירקות, האם יש סוגי ירקות שאנחנו נוהגים לא לאכול, ואם כן, מה הם? וכן לגבי כילוף.
עכשיו, לגבי ירקות. אז ככה, יש דברים, אני כאן מערר בכל. בהרבה קהילות חסידיות, לא אכלו כל מיני סוגי ירקות. לדוגמה, הפרמגולים כותב שלא אוכלים שום, לא אוכלים שום, על שום מה, לא יודעים. אז קוראים לי סבורה שפעם היה ערבוב של שום עם חיטה, בחב"ד אוכלים שום, נפרד איזה שום טרי. בחב"ד לא אוכלים רתח, צנוניות, צנוניות, לא אוכלים. למה? איך אומרים הצברים? למה? כובע. שמעתי פעם, דיבר לי בשם אחד מהמורי בז, שאומר ככה, שאותם פירות וירקות שפעם צדיקים היו אוכלים, הצדיקים נתנו ברכה בירקות האלה שלא יהיה בהם שום מכשול של חמץ. לא הצדיקים, כלל ישראל, אכלו את זה. היה הכוח של הציבור, הכוח של הצדיקים על הירקות האלה. דברים שפעם לא אכלו, אז אין את הברכה על זה. שוב, זה לא, שלא שמענו מרבותינו ניסינו, אולי גם הם אמרו, אני לא יודע, אבל יש כאלה שהולכים עם הכיוון המחשבה הזה, שמה שלא אכלו פעם, גם אנחנו לא אוכלים. אבל לכם הנאמן, אני אוכל עגבניות, אחרי שאשתי שתהיה בריאה, מקלפת את העגבניות, כולל מלפפונים, אחרי שמקלפים אותם, אבל אם מישהו נוהג כמנהג אבותיו, איך אומרים שיהיה לו לבריאות, אין, לעניות דעתי, אין מסמרות בזה. לגבי חסה, דוגמה שאי אפשר לקלף אותה. אז יש אומרים שלא אוכלים חסה. שוב, אפשר להקשות על זה, מה אמרו שלא אוכלים חסה? ואכלנו את המרור עם חסה, חסה וחרין, חסה. אז את המרור אפשר לאכול ואת החסה לא? אז אומרים לנו, שוב כלל למדני, אין לך בו, אלא חידושו. אז זה חידוש. אבל זה לא תקף לגבי שאר הימים של פסח. שוב, כל אחד, כפי שהוא נוהג, כל אחד כפי שהרב שלו, המשפיע שלו אומר. אבל כמובן, אני מיותר לומר שאם חסה, חשוב להדגיש, שגם חסה שבאה בתוך שקית עם ההכשרים הכי טובים, צריכים לבדוק על השקית ולקיים את כל ההוראות שכתובות על השקית, הוראות השטיפה, וכו' וכו', וכו' וכו', שלא ניקשה לחלילה וחס באכילת שרצים, חמוד הליצלה. צריך להדגיש או לפרסם את זה. מספרים שפעם הבן איש חי ראה אישה באה מהשוק עם שני סלים מלאות, מלאים עם חסה, וכל מיני גרינץ, כל מיני ירקות, ירקות כאלה, והוא ראה אותה, הוא שאל אותה, בן איש חי, גברת, כמה שערות יש לך בראש? הוא אומרת, אני יכולה לספור. אבל תדעי לך שבתוך הירקות שאת כעת נוסעת, יש יותר תולעים מאשר השערות שלך. חמוד אליסלם. אז מאוד מאוד להיזהר בנקודה הזאת. גם, שוב, גם שקית שיש עליה הכשר טוב, לעיין מה כתוב על השקית, מה עם הוראות השטיפה, וזו היא הלכה שקשורה לא רק לפסח, אלא גם לכל השנה. או עוד דבר שחשוב להזכיר, בפסח מנהג חסידים, יש לנו קבלה מהמגיד ממזריץ', שחסידים לא שותים יש בפסח. אפילו יש תוצרת בית, אפילו יש תוצרת המדס, אפילו יש תוצרת בהשגרת המדס כמובן, אפילו יש בהשגרת הרב לנדו, יש מנהג שלא על פי תלמידה שלא שותים יש. מה שכן, זה כן מצינו, בשביל של פסח, מסולת משיח, אחרי שעבר הזמן של איסור חמץ, למרות שעדיין נמצאים בתור הסעודה, מותר לשתות יש. כמובן עם ההגבלות שהרבה יגביל אותנו לגבי יש. אבל בפסח עצמו, מנהג חסידים שלא שותים יש בפסח. למה? אין לזה טעם ברור, אבל כך מקובל אצלנו מבגנו מזריש. מה לגבי מים בפסח? אז ככה, הרבה כותב, הרבה אומרים, הרבה גם מתייחס לזה, שהבעל שם טוב היה מכין מים לפסח. ומנהג חב"ד זה לאו דווקא. היה אחד ששאל את הרבה שהולכים מים לפסח, האם להמשיך בזה? אז הרבה אמר לו, היות הוא כבר התחיל, וזה מנהג הבעל שם טוב שלא יפסיק. אבל, כיום יש לנו בעיה אחרת, לפחות איפה שאני אקר בקריית מוצקין. יש מקומות כמו בירושלים או בכפר חב"ד או בבני ברק שחברת מקורות סוגרת את המים של את המים שמגיעים מהמוביל הארצי. ואז שותים מים רק מהבארות, ואז אין את הבעיה. מה הבעיה שישנה? הרי אמרנו שחמץ אפילו באלף לא בטל. עכשיו, המים שמגיעים מהמוביל הארצי מגיע מהכנרת. בכנרת, לצערנו הרב, יש כל מיני, בוא נגיד לא יהודים, יש גויים שעושים שם כל מיני חפלות על הכנרת, ונופל פירור חמץ לכנרת. וזה עובר, עובר למוביל הארצי. והרי חמץ אפילו באלף לא בטל. זאת אומרת שפותחים את הברז, יש מים שמעורב בזה פירור של חמץ. לא ניכנס אל לחץ, גם על זה יש להם היתרים. יש היתרים. לא נגיד שכל אלה ששותים מפסח, הברזים של המוביל הארצי, מוכלים חמץ, חד בשלום, יש על זה יותר. אבל עדיין, יש מקום להיעדר. אני למשל נוהג, שלפני פסח, אני קונה את תלוי כמה אורחים, השנה היה להם הרבה אורחים בבית. אני קונה איזה 100 בקבוקים של, של מים מינרליים, והבישול הוא רק על המים האלה, וגם שטיפת הכלים רק על המים האלה, וכמובן שתייה מהמים האלה. אבל אני שוב מדגיש, מי שלא ידע מזה ולא עשה ככה, וגם כבר בשנה הבאה, זה ידור, זה חומרה, זה לא פסק הלכה שלי או של רבנים אחרים. שוב, הבעיה לא קיימת, כמו שאמרתי, בבני ברק בירושלים, כי אז חברת מקורות, היא נענית לבקשת שומרי המצוות, שהמים באותם אזורים לא יהיו מהכנרת במוביל הארצי. אבל אם מגיעים מים במוביל הארצי, דומני שאפילו שמנהג חב"ד שלא מכינים מים, אז יש בהחלט מקום בהחלט להכין מים לכל הפסח. כשהרבה שואלים מה לגבי להכין, הרב מישלובין, כמה זמן עומד לרשותי?
יש לנו עוד רבע שעה.
עוד רבע שעה, נו, מה אני אגיד רבע שעה, טוב.
מה לגבי דבש ותבלינים?
או, שוב, תבלינים. אז אני דיברנו על מוצרים תעשייתיים. אז תבלינים, יש זה תעשייתי, שבא תעשייתי. יותר בכלל סתם תעשייתי. למה? מכיוון שאם אמרנו שבפסח המתבקש הוא משהו יותר לעשות בבית, עכשיו בתבלינים זה בא מבית אריזה. ובתבלינים זה המקום שהכי יכול להיות שכיח שיש שם איזה פירוך שהשם ישמור מאיזה אבק. מאיזה אבק שהיה במפעל לפני כן, כאשר ארזו שם קמחים. אגב, אפרופו, הספרדים, תכינו הספרדים שאוכלים, אני מאחל לספרדים לא החבדניקים. חבד אין ספרדים ואין אשכנזים. כולנו נוהגים לפי פסקי רבותינו נשיאינו. אבל אלה שהם לא חבדניקים, הם בינתיים, ואוכלים למשל קטניות, אז שוב, זה בתנאי כפול ומכופל שהקטניות האלה עוברות בדיקה דקדקנית שלא מתערבב שם איזשהו גרעין של חיטה. לכן גם ספרדי שקונה מוצר של קטניות צריך להיות מוצר של קטניות עם הכשר טוב ומעודר. המחפות וכו'. מבדת העדה חרדית אין הכשר על קטניות, אבל יש, אני לא כאן מתמצא בזה, אבל גם מי שספרדי לא חבדי, כשאוכל קטניות צריך להיזהר שיהיה משהו מעודר על הקטניות. אז תבלינים בוודאי ובוודאי שבתוך תעשייתי גופה זה תעשייתי שם בתעשייתי. אז מאוד מאוד להיזהר, גם מי ששותה יין תעשייתי, עכשיו לגבי דבש, אז ככה, אני עד היום דבש של כפר חב"ד, שזה בהשגחה של מן הגילוי הנאות של החתן שלי, הרב מאיר אשכנזי, זה גם דבש שמור ראיתי כן משתמש, כי לדידי זה כמו דבש של משפחת שניאורסון, עכשיו הרב אשכנזי לדידי זה כמו ינות של שפרינגר, והייתי משתמש. השנה, לא הצטרכתי להשיג דבש כזה, למרות שיש לי דבש בהכשר הבדץ, אני לא משתמש, ושוב, זאת לא רעה לרבים. כל אחד יעשה כפי נטיות ליבו, שיתייעץ, כמו שאמרנו, עם המשפיע שלו, עם הרב שלו, וכו' וכו'. וגם שמן, משמלץ, אי אפשר להשתמש, אני משתמש רק בשמן בהשגרת הרב לנדו, ושוב, מי שמשתמש בשמן בהשגרת בדץ, העדה חרדית, אני לא יכול להגיד, מי שבכלל לא משתמש בשמן, ושוב, יש לי, אחד מהחתנים שלי שלא אוכל, גם אצלי בבית, ולכן בשבילו מבשלים באופן נפרד, אז הם אומרים, כל הכבוד לו, ברוך השם, שיש חתנים וילדים ונכדים שמהדרים יותר מהאבא ויותר מהסבא, כן ירבו, כן ירבו. אז אנחנו מתפללים שהילדים שלנו יהיו יותר טובים מאיתנו. אולי שנה הבאה נחזור.
מה לגבי קילוף ירקות? ומי שבישל עם ירקות לא מקולפים לפני החג.
לדעתי, מי שמשל בירקות לנו כולן לפני החג זה בסדר, מכיוון שכמו שאמרנו, לפני החג זה מתבטל ברוב, ואין בעיה בזה. אבל מה שכן צריך להקפיד, וזה אני כן מקפיד, שגם כל מיני, עכשיו, דוגמה, אם מדברים כבר על אבק ודברים כאלה, מאוד ראוי, מי שלמשל דוגמה, קונה בקבוקי יין, לא אצל שפרינגר ולא אצל הרב לנדו, כן? הוא קונה מהסופר, ובקבוקים עומדים שם חשופים, וכל מיני ידיים נוגעות. הוא לא קונה את זה בתור קופסת קרטון סגורה. אגב, גם זה נושא לדיון, דבר מעניין. בארצות הברית, למשל, מאוד מקפידים גם על יין שראה אותו גוי. למרות שמיקר הדין מותר לשאול, אני מדבר כל השנה, לאו דווקא לפסח. למרות שמיקר הדין זה מותר, אבל יש שידור כזה. אז הם קונים בליקר סטור, אני יודע, בקבוקי יין בתור קופסת קרטון. למה? וגם מקפידים, כמו שהרב היה מקפיד, לשים את הבקבוק יין בתוך שקית נייר, כדי שגוי לא יראה. בארץ הם מקפידים על זה. הרי אנשים קונים בחנויות, בבקבוק חשוף. שוב, זה חלילה, זה לא אוסר את היין. אבל המצב בארץ הוא כזה, שגם זה שאתה קונה באושר עד, שוב, אם אושר עד זה לא ערובה שהכל קשר למעדרין, אבל דוגמה הבאתי, כן? קונה באושר יד, הבקבוקים עומדים חשופים. מה הנקודה העיקרית שגם כל השנה זה עומד חשוף? אז כל מיני ידיים נוגעות בזה. עובדי המקום מעמדים את הבקבוקים. לכן מאוד ראוי בקבוקים שבאים במקומות כאלה, לפני שמניחים אותם על השולחן, לנגב אותם. בעצם במים, לנגב אותם.
על איזה חומרות צריך להקפיד עם נשים וילדים? מה המרחב בעניין הזה?
קודם כל, נשים וגברים, אצלנו בחב"ד באמת אין שוויון לאישה. למה אין שוויון? כי האישה יותר חשובה. אז נשים וגברים, זה שווה. ילדים, כמו שאמרנו, אפשר להקל בשרויה. יש כמחמצה, עבודת יד. או שאדם לבד מפורר את המצאת יד בבית. אפשר להקל בשרויה, אפשר להקל בקטניות, למרות שגם זה יש כל מיני נואנסים וויכוחים בין רבני חב"ד. מה עדיף, מה חמור יותר, אני לא נכנס לזה, אבל בגדול, עם ילדים אפשר להקל בשרויה וגם בקטניות, וגם מאכלי חלב, מי שלא שותה, ודאי שאפשר להקל אצל ילדים. אגב, אני נוהג, אם למשל עבור ילדים אני קונה שקית חלב בסופר, והשקית חלב הזו היא שוכבת בין שקיות חלב אחרות, ליתר שאת, אני בא הביתה, אני לוקח את השקית ואני שוטף אותה באמבטיה מתחת לטלפון הזה, כי השקית הזאת ככה התגלגלה שם בסופר, כל מיני ידיים נגעו בזה וכו' וכו'. אבל זה מין חומר שלי.
יש הבדל בגילאי הילדים, גיל חינוך או עד בר מצווה?
ככל שהילד מתבגר, יש דוגמה, שאלה השבוע. מישהו אמר לי, יש לו ילד בן 10. האם להקפיד איתו השרויה? אמרתי לו, כן. הוא שוב שואל אותי, אבל אם אני אפר שרויה, הוא לא יאכל, והוא במצב כזה שהוא חייב לאכול. השני תדעתי. מספרים שהיה הרב שלפני שהיה פוסק למישהו כל השנה, הרב היה מסתכל על הנעליים של השואל. למה? אם יש לו נעליים ככה, מילה אחרונה, סימן שהוא, אין לי בעיה של הפסד ברובה. אם בא יהודי נעליים קרועות, או, זה הפסד ברובה. ברובה צריך להקל. אז גם אני גם מצא להרבה משפיעים, ורבנים גם כן, סליחה שאתה מצא לרבנים. אם מישהו מתקשר, אתה יודעת מי השואל, ומה הרקע, ומה המצב, יבוא אחד וישאל אותי, אני יכול לאכול תבלין מאכשר הבדץ, תבלין של פלפל שחור. לא, שהם לא נוהגים. הוא ייתכן שמאחורי הטלפון עומד, בחור שרק עכשיו התחיל להתקרב, או אישו, או בחורה שרק עכשיו התחילה להתקרב, ואם תעמיס עליה יותר מדי, היא תברח מכל הסיפור, וקשה לה, היא תבכה בלילה. צריכים לדעת מי... רואים ככה, שרב צריך להיות בקי בארבעה חלקי שורן ארוך, אני בא כל הרבנים, אבל רב גם צריך לדעת את החלק החמישי של שולחן ערוך. מה זה החלק החמישי? זה אינטואיציה, איך מנהגים אנשים. אני הרי מי תדמדיך אותה לא הולך אצלי, אני אומר, ז'וגריך, אני אומר, שרב היום צריך גם חלק שישי. כי חלק חמישי זה איך מנהגים בני אדם. חלק שישי זה איך מנהגים עם פראי אדם. אז פעם ידעו שבאים לבית של הרב, ראית את הבן אדם, ראית איפה הוא אוחז, עבור הל. היה קשר. היום, לדרך הוואטסאפ, לדרך הטלפון, יש גם מעלה לזה. זה לא כיסרון, יש גם מעלה. אבל מצד שני גם מאוד חשוב לדעת ורת מי מדבר, באיזה דרגה הוא נמצא, באיזה, וכו' וכו'.
מה לגבי מריחת דברים על המצע, דוגמת שוקולד, אבוקדו וכיוצא בזה?
עכשיו ככה. הזכרנו על הקשר בין מצע למים, אבל יש דבר שהוא יותר גרוע בין מצע למים. בשולחן ערוך כתוב שמי פירות שיש בהם טיפה של מים, הם מחמיצים מיד, כך שהם יותר מסוכנים מאשר מים לבד. כך שמישהו למשל, הוא מורח דבש, והדבש הזה, איפה שיצרו את הדבש, לא הקפידו שהכלים יהיו יבשים. דוגמה, הדבש השניאורסון, בהכשר הרב אשכנזי, נדמה לי גם הבדס, הרב אשכנזי הקלבנים, אז שם כתוב שמור. כלומר, הקפידו שהדבש יהיה יבש. היין למשל, אפילו היין של שפרינגר, שהוא המהודר ביותר. אני זוכר שבשעתו שאלתי אצל עליו השלום, הבלתי נשכח את חסקה שפרינגר, שאלתי אותו, האם ביין שלך אתה יכול לחתום לי שאין בו טיפת מים? הוא אמר, לא. למרות שמצאינו, נדמה לי שהרבים אפילו שתו מצה עם יין, אבל זה היה מצה שהיין היה ברור שאין בו טיפת מים. מה שידוע היום בדרכי הייצור של היין, אפילו בעיקרים הכי מעודרים, אי אפשר להבטיח שביין לא טיפת מים. כך שמצה עם יין, אפילו מישהו יספר שסבא שלו ברוסיה, אכל מצה עם יין, זה לא רלוונטי להיום. כנראה עם דבש. עכשיו, אבוקדו, שוב, מצד היין היבש של מצה שרויה, אז אם האבוקדו לא בא, לא בא במגע עם מים, אפשר באמת להבטיח את זה, אז אפשר לאכול. אבל עדיין, אני יודע שהרבה מאנש לא אוכלים מצה עם אבוקדו, בגלל שוב, החומר של פסח. בכלל שמעתי דבר כזה, דבר מעניין, שבאמת, כדי שאנחנו לא כדי שלא נקשר רחמון וליצן ממשהו חמץ, צריך סייעתא דשמיא. זה לא בגדר אנושי, אלא מאי. אם אנחנו נוהגים בחומרות ובהידורים שמקובלים בצלנו מדור דור, אז אפילו שיש איזשהו משהו של משהו, אז באים מלאכים וסופים את החמץ. זאת אומרת, אנחנו מצדנו עושים את המקסימום. יש סיפור שלא יכול להיות פסח שלא מספרים את הסיפור הזה. אספר לכם סיפור, מסתם רוב המאזינים מכירים, אבל בכל זאת, לא ייתכן שלא נספר את הסיפור הזה בפסח. היה יהודי מהדר גדול גדול, שפסח אכל רק אגוזים, רק אגוזים. היה לו איזה גוי אחד שהיה מוכר לו את האגוזים, ורק את האגוזים האלה של הגוי היה אוכל. לימים מת הגוי, והבן של הגוי המשיך למכור אגוזים, היהודי כנקו מימים ימימה, בא לבן של הגוי וקנה מהבן את האגוזים. אז היהודים מבחין שהאגוזים של הבן הגוי הם לא אותו טעם כמו שאצל האבא. הוא לא הבין למה. אז הוא ניגש לבן הגוי, תגיד לי, למה אצל אבא שלך האגוזים האלה הם טעם של אגוזים? ואצלך, האגוזים שלך יש טעם לוואי. ואני אגיד לך סוד מקצועי, אל תספר לאף אחד. אני, לפני שאני מוכר את האגוזים, אני משרה אותם בתור בירה. אוי ווי. בירה חמץ? יהודי זה נשבע, הוא רצה הוא כך להיעדר. בסוף נכשל בחמץ ממש. הוא הלך לרבא שלו, ושפך את אילובני הרבא, רבא, מה פישי אומר הדתי, רציתי, זה דו תורה וזו שכרה, רציתי כך להיעדר, בסוף נכשלתי בחמץ. אמר לו הרבא שלו, תשמע ככה, יהודי צריך לעשות את המקסימום, על פי המקובל. והשאר נסמוך על הריבונו של עולם, שישראל יתן ישמעיה. אתה על הריבונו של עולם לא סומכת. לכן נכשלת. אנחנו עושים את המקסימום, מה שמקובל אצלנו. דוגמה, מצות יד. אלה בירושלים, גדולים וטובים, שאוכלים מצות מכונה, הם טוענים שלפי כל ההסתברויות, מצות עבודה, מצות מכונה, הן יותר מודרות ממצות יד. כי הפעילות של המכונה היא יותר מהירה. וכולי וכולי. אבל אנחנו יודעים, אנחנו אוכלים מצות, אותם מצות כמו שאכל מוישה רבינו. אותם מצות כמו שאכל הבעל שם טוב, המגיד וכל רבותינו ניסיינו. אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו אוכלים את המצות האלה, השאר זה כבר פרויקט שלך. אם חד ושלום משהו של משהו של משהו, עד השלח את המלאכים הטובים שלך, והם ישרפו את החמץ. לכן אנחנו עושים בעזרת השם את המקסימום, ומתחננים ומבקשים שלא ניקשר למשהו חמץ. ועוד נקודה שאני רוצה באמת, זה היא מאוד רלוונטית. אם כי זה לא כך מעשי כרגע. האם צריך לבדוק ספרים? פעם היו נוהגים שהיו לוקחים את הספרים החוצה, מעבררים אותם, מנערים אותם, אבל זה היה טוב בירושלים של פעם, שכמה ספרים כבר היה לבן אדם בבית. דוגמה, בירושלים, אפילו בירושלים, העיר למדנית, לא היה ליהודי כל השס בבית. לא היה שס, לא היו ספרים כמעט. אז כמה ספרים שהיו, אני יודע, צלו הורדה של האישה, והסידור שהוא ירש מסבתא שלו, ואני יודע, איזה חומש ישן, אז יבררו אותם, היום ברוך השם, מתאים מלא ספרים, אי אפשר לבדוק. כי האמת היא שלא צריכים לבדוק את הספרים עצמם, אולי מאחורי הספרים, לא ניכנס לזה כרגע, כי אפילו אם יש פירור בספר, הפירור לא נשב כחמץ. רק מה כן? לא צריכים להיזהר. הפירור עצמו, על הפירור עצמו לא עוברים על בל ירוא ועל ימוצא. אבל שהשם ישמע ורחם, אם אדם פותח גמרא סייטה, סוטה, מסכת סוטה, ובשנה שעברה הוא למד מסכת סוטה אחרי פסח, מספירת העומר, שהסמייסה הוא אכל גרעינים, הוא אכל איזה ופלה, וזה פירור מהוופלה נפל לתוך מסכת סוטה. ועכשיו, הוא לומד בימי חול המועד מסכת סוטה כהוראת רבותינו נשיאנו, בוטח את הגמורה, והשם ישמור פירור מהוואף הנופל לתוך המרק, כל המרק חמץ. אז לכן צריך להיזהר באמת, שאם אדם בוטח ספר שלא יכול להבטיח שכל השנה הוא ניזהר שלא יבוא מגע עם חמץ, שיקח את הספר ויניח על הסטנדר הזה, כן? או על סטנדר אחר, או על שולחן עבודה ששם הוא לא, ששם הוא אין מאכלי פסח, כדי, נכון, את הספר עצמו לא היה כל כך חייב לבדוק. או מה שכן, זה ברור לכולנו, שבן שלך ברכונים שהיו כל השנה על השולחן של חמץ, ברור שלא מניחים על השולחן של פסח, זה פשיטה, כן? בוחרים את זה בתוך החמץ. אבל ספרים שונים שכל השנה באו במגע עם חמץ, הוא יכול לפתוח את הספר, אותו דבר בהתוועדות ובית הכנסת. השנה אנחנו בתי הכנסת נעולים, אבל שישנה מתוועדות בין המדי שותים יין, אדם פותח, פותח את הסידור בפברנגן, מעל הכוס יין בהתוועדות, אסור לעשות דבר כזה. פירו עלו לי פה לתור הכוס יין, שהשם ישמע מה יכול להיות. אז זה כן ייזהר. וזה צריכים מאוד מאוד אגב ייזהר. אפרופו, שמעתי שהרב לנדו, הזקן, רב ינקב לנדו עליו השלום, הוא לא היה מנשק את הציציות בקרישמה, יורד בציציות, לעדים קורה שנגררות על הרצפה. אז בכלל צריכים לדעת, היום כולנו סגורים בבית. אבל בשעה שיוצאים, אפילו אם מישהו יוצא עם מסכה, ברדיו של 100 מטר, כפי שהוראות משרד הבריאות, אז ממחר גם זה אסור. קודם כל, בבית חסידי, חרדי, שנכנסים הביתה, אז קודם כל הולכים לכיור של יד האמבטיה, ורוחצים את הידיים עם סבון. השנה בכלל צריכים לחוץ הרבה עם סבון. אבל גם בשנה שבלי קורונה, לפני שניגשים לשולחן, לחוץ את הידיים עם סבון, וזה חלק בלתי נפרד מהנוף המצוי בבית שמהדר בהלכות הפסח.
שאלה אחרונה לסיום, כבוד הרב. לגבי פירות יבשים, אגוזים למיניהם, ומישהו גם שואל לגבי פירות העונה כמו אבטיח ומלון שעדיין לא ניכרים בשוק, למי שישנם, האם יש איזשהו דיבור על זה בהלכה לגבי העניין?
עולה לא הבנתי. פירות עולה?
פירות יבשים, סוגי בוטנים, שקדים, כל מיני עשויים, ולגבי אבטיח ומלון.
אגוזים, שקדים מתוך הקליפה שלהם אפשר לאכול, גם המהדרין. אבל זה היה נהוג אפילו, הרי אמרנו שבפסח לא מתרבים אחד עם השני, בדרך כלל, לא אגיד בדרך כלל, אני לא עשיתי סטטיסטיקה, אבל שבאים למישהו והוא מציע אגוזים בפסח, אז כן מפצחים, שוב, יש כאלה שגם זה לא עושים, אבל אגוזים, אם הכשר טוב, אמרו הכשר טוב, יודעים שהאריזה הייתה כמו שצריך, הכל בקליפה, אין בעיה. מה כבודו שאלו עוד השאלה?
לגבי אבטיח ומלון למי שכבר יש לו באזורו.
אבטיח ומלון, אז אני לא רואה, שוב, אלה שנוהגים שרק מה שנהגו את הסבתא וכו' וכו', רק על זה שורה ברכה, אז אל תיטוש תורת אמך. אבל אני לא רואה בעיה באבטיח ובמלון, רק להקפיד להפריש תרומות המעשרות וכו' וכו'. לגבי הגרעינים שישנם בתוך האבטיח והמלון. טוב, אני צריך לחשוב על זה. השאלה זה לא קיטני עשרה. טוב, אני צריך לחשוב על זה. נשארנו בצריך
יום קטן. שכוח כבוד הרב.
שלכולנו, הפכה לך יום טוב, בעיקר הוא, בראש השנה אמרנו, מישהו אמר ככה, הרבנים הרי דורשים שבת לפני עשרת ימי תשובה, זה שבת שובה, ושבת סגול לפני פסח. ובדרך כלל, מה דורשים בשבת סגול? יכול להיות הכשרת כלים. מה דורשים לפני בעשרת ימי תשובה, שבת שובה? שובה. מישהו אמר שבעצם זה להחליף את היוצרות. בשבת לפני פסח זה לדבר שבת שובה. דרשה שבת שובה. למה יש שבת שובה? כן, פסח זה ביור חמץ, היצר הנמשל לחמץ, לבאר את החמץ. עלה ברעיוני שעכשיו יש קשר עוד יותר לעשרת ימי תשובה. מה מבקשים מעשרת ימי תשובה? זוכרנו לחיים, אל חובץ בחיים. מבקשים פשוט חיים גשמיים. היום כולם מבקשים לחיות. אז השם ברוך יעזור שכולנו להבדיל בין חיים לחי החיים. אנחנו מדברים כעת בשעה שהלב בוכה וכואב על יהודים, קודם כל יהודים, בפרט יהודים כל כך טובים, יהודים מהנש, מהמשפחה שלנו. השם ישמור ביניכם, יש משפחות שישבו אחרי הפסח, שישי ושניים, רחמנא ליצלן, שיותר לא יהיה. כולנו מבקשים חיים. אשר הקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיה ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, שחיים בגשמיות, פשוט בגשמיות, וחיים ברוחניות, ושיהיה לנו קיץ בריא, ובדרך צחות, הקיץ יהיה בריא, שגם אנחנו יהיה בריאים, ושכולנו נצא מן המיצר אל המרחב, ונוכל להתפלל לבית חיינו. אמרתי, מי יודע, אולי בית חיינו סגור, מכיוון שהוא לפני העברה. סגור את בית חיינו, שם הגדרות, כבית חיינו עומד בקורב ממש ממש, להתחבר לבית המקדש בירושלים, ונקריב בעזרת השם עוד השנה, את הקורבנות, שלמים, ראייה, כל הקורבנות שצריכים להקריב בבית המקדש, בתוך שמחה וטוב לבוב, אמן ואמן.
אמן, יישר כוח כבוד הרב, כעת בצ'אט מי שרוצה נשלח עדכון לקבוצות וואטסאפ שאפשר לקבל עדכונים לגבי שיעורים הלאה עם הרב וכן עוד רבנים. יישר כוח לכולם. חג מועדים לשמחה.